אנחנו בעניין של ספק והסתברות, ובפעם הקודמת דיברתי על, כן, התחלתי לדבר על אמת מול ודאות, ועל זה שאנחנו בעצם נידונים לפעול בעולם שבו אין לנו ודאות. כשאין ודאות, אז יש כמה אפשרויות שאנחנו צריכים להכריע ביניהן. וכאן נכנסים כל מיני כלי הכרעה. איך אנחנו בוחרים את האופציה הנכונה או הנכונה מבחינתנו. אבל לפני שאני מגיע לכלי ההכרעה, אני רוצה לדבר יותר על הגדרה של מצב הספק עצמו, או לשלול אפשרויות שהן לא ספק, או לדון קצת בהצבת מצב הספק עצמו, כשנקודת המוצא, בעצם גם דיברתי על זה בסוף הפעם הקודמת, הבאתי את הגמרא במסכת שבת, בדף למד, שהגמרא, בא מישהו לרבי ואומר לו, אמך אשתי ואתה בני, או משהו כזה, ובעצם הוא מתכוון לומר שרבי הוא בנו הממזר. זאת אומרת, הוא בא על אמא של רבי, ורבי הוא בנו. אז רבי אומר לו, שמחה שתשתה כוס יין. הציע לו כוס יין, שתה ופקה. כאילו, או מת, או התנפנף משם, או איך שלא תנסחו, תפרשו את זה. ועוד, יש שם עוד סיפור דומה על רבי חייא. והרב קוק מסביר שם, בעין היה, שהסיפור הזה בעצם בא לומר לנו, שבשביל להסתפק צריך סיבה. זאת אומרת, אנחנו לא כל פעם, כשיש בפנינו כמה אפשרויות, הדבר מוגדר כמצב של ספק. יש לפעמים מצב שבו לנו ברור מהי המציאות. מישהו מעלה איזושהי אפשרות היפותטית אחרת, שהיא יכולה להיות, היא לא, זה לא הסתברות אפס. זאת אומרת, היא לא מופרכת על פניה. אבל אין שום סיבה להניח שהיא נכונה. במצב כזה, אנחנו לא אמורים להתייחס למצב הזה כמצב של ספק. זה שמישהו מעלה איזושהי אפשרות היפותטית אחרת, זה לא הופך את המצב לספק. בשביל להניח שיש אפשרות אחרת, צריך סיבות, סיבות לכך שהאפשרות הזאת באמת קיימת. שימו לב, הסיבות לא מכריעות מה נכון, אלא הסיבות מכריעות איזה מהאפשרויות תיכנס כאפשרות לגיטימית. זאת אומרת, האם המצב שלנו הוא מצב של ספק? בהקשר הזה, יש את הדוגמה, אני לא חושב שהזכרתי, אני אזכיר את זה עכשיו, הדוגמה של קנקן התה השמימי, של ברטרנד ראסל, שהוא מתייחס לטענות של מאמינים, על קיומו של אלוקים, או על התגלותו, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז הוא אומר שהוא, מבחינתו, הטענות האלה הם לא עומדות בכלל לדיון. ולמה? אז הוא מביא דוגמה, נגיד שמישהו היה בא אליך והיה אומר, סביב הכוכב צדק מסתובב קנקן קטן ושקוף. עכשיו, באופן עקרוני, אתה, אין לך מידע. אתה לא יודע אם זה נכון או לא נכון. טוב, אז אם ככה, אנחנו בספק. חצי חצי, או שזה נכון או שזה לא נכון. לא יודע חצי חצי, אבל בספק. אז ברטרנד ראסל אומר שלא. לא כל אפשרות היפותטית יכולה לעורר ספק. זאת אומרת, אם אין לי שום סיבה בעולם להניח שקנקן תה קטן ושקוף הגיע לאזור כוכב צדק, כי בדרך כלל קנקנים כאלה נוצרים בכדור הארץ, אז אין, למרות שזה יכול להיות ברמה העקרונית, אבל אם אין לי שום סיבה להניח שזאת אפשרות שנוצרה, אני לא מתייחס לסיטואציה הזאת כסיטואציה של ספק. זאת אומרת, ויש לאנשים נטייה לחשוב שכל אפשרות היפותטית שעומדת על הפרק, בעצם היא אפשרות לגיטימית, ועכשיו אנחנו במצב של ספק. כן, הרבה פעמים יש טענות, נגיד כלפי המסורת היהודית, כן, או לא משנה, כל מסורת. זאת אומרת, רגע, אבל אולי נפלה טעות, אולי היו שיבושים, אז אפילו סביר שהיו שיבושים. מה עושים עם דבר כזה? אז כל אחד כמובן לפי תפיסתו, אבל אם בן אדם אומר, תראו, המסורת הזאת נראית לי אמינה, הכל בסדר גמור, ולכן אני הולך עם זה. ויבוא מישהו אומר, כן, אבל מי אמר לך? אולי לא. זאת אומרת, יכול להיות שנפלו שיבושים, ושוב פעם, שיבושים יכולים לקרות, זאת אומרת, זו לא טענה מופרכת ברמה ההסתברותית, אבל זו טענה שאומרת, יש דברים שאותם אני לא מוכן להציב בתור אלטרנטיבה, כי בשביל שזה יחשב כאלטרנטיבה לגיטימית, צריך סיבה טובה להניח שזה באמת כך. עכשיו, עוד פעם, בהחלט יכול להיות שיש פה סיבות וכן צריך לטפל בזה, אבל יש אנשים שיגידו, לא, מבחינתי אין ספק, ולכן אני לא אמור להתייחס בכלל לסיטואציות האלה. הן אפשריות ברמה התיאורטית, כמו רבי, כן? רצונך שתשתה כוס יין ותתנפנף לי מהעיניים. זאת אומרת, אני לא חושב שהאפשרות הזאת היא אפשרות רצינית.
זו דווקא דוגמה לא כל כך מובנת. על הקנקן מים אני מסכים, שזה סברה, אז בסדר,
אני אומר, הדוגמה הזאת...
אבל בדידי אלדה הוא אבא עובדה, הוא בא ומעיד על עצמו, אז זה אותו הדבר כמו קנקן אי שם ב...
לא, מי מעיד על עצמו? הוא מעלה ספקות לגבי מה שהיה לפני 1,000 שנה.
לא, אז אני אומר, זה בסדר, אבל הסיפור עם זה שבא ואומר לרבי שהוא אבא שלו, זה עדות בדידי אבא עובדה, הוא מעיד.
קודם כל, עד אחד לא נאמן במצב כזה, אבל או ש אתה חושב שיש פה, לא יודע, ניסיון לשגע אותך, או מסיבות אחרות, ולכן מבחינתך זאת לא בכלל לא אפשרות אפילו היפותטית, כי אתה יודע איפה נולדת, המצב הוא בסך הכל מצב ברור, וכדי להוציא ממצב ברור, צריך סיבה טובה. גם כדי להכניס אותי לספק, לא כדי להכריע שאני לא צודק.
אני אומר,
זה כמו
שה... הסיבה די הגיונית.
הסיבה היא הגיונית, הסיבה היא לא מופרכת. זאת אומרת, כי יש מצבים כאלה, יש מקרים כאלה. אבל אם רבי הכיר את הסיטואציה, והוא ידע שאין שום אינדיקציה, זה מאוד ברור שהוא הבן של ההורים שלו, ואם הם לא היה ככה, הם היו אומרים לו, לא משנה, כל מיני שיקולים, כל אחד והשיקולים שלו, אז מבחינתו זה לא מעורר ספק, מבחינתו זה פשוט אפשרות היפותטית ולא מעניינת. זה כמו מה ש... גמרא בכיוון.
הרב, כל הדוגמאות שהרב הביא הן לא ממש מדגימות שבעצם עניין של ספק זה לא עניין אפיסטמי, זה עניין של רצון. הרי אם נניח אדם היה סוגד לאיזה אנגלי קלאסי שכל העולמו זה לשתות תה, וזה הרגע שהוא על ההתעלות הכי רוחנית נפלאה שלו, זה לשתות את התה של ארבע, וזה סוגד לעניין הזה, זה מפריטה כזו, ופתאום עולה הרעיון שיש איזה קנקן תה שמימי שסובב סביב כוחת צדק, זה נראה לו לגמרי, ברור שהוא יהיה מצופף בזה. ואם חלילה רבי היה מאוד מאוד סולד מאבא שלו ומאמא שלו, והיה חולם לצאת מהשרשרת דורות הזו, ופתאום מישהו היה אומר לו דבר כזה, אני מניח שהוא כן היה בספק, זה מוכיח שהרצון הוא המהותי בספק, ולא העובדות, לא רק הסטטיסטיקה, אם בכלל.
אם אתה מניח את ההנחות שלך, זה באמת מוכיח, אני רק לא בטוח שאני מסכים איתן. זאת אומרת, העובדה שאני סוגד למשהו, או העובדה שאני מואס באבא שלי או משהו כזה, זאת עובדה פסיכולוגית. והשאלה, האם אני מקבל את הטענה שמולי, היא צריכה להידון במישור הפילוסופי, ולא במישור הפסיכולוגי. עכשיו, זה שאנשים הרבה פעמים לא עושים את ההבחנה הזאת, וכן נותנים לפסיכולוגיה להשפיע עליהם, זה נכון. אבל השאלה האם אנשים צריכים לעשות את זה, שאלה אחרת לגמרי. זאת אומרת, העובדה שאני מואס באבא שלי היא לא אינדיקציה לזה שהוא לא אבא שלי. אלא אם כן, באמת יש לי שיקול הגיוני שאומר שאם הוא היה אבא שלי הוא היה דואג לי יותר טוב, או... טוב, זה שיקול לגיטימי, ואז צריך לבדוק באמת האם זה ככה, אבל אם סתם הוא לא מי קאפ אופתי. כן, אני לא אוהב אותו.
באים לבן של היטלר נניח, אם היה לו בן כזה, והוא היה... אז כל עולמו קשה לו עם התודעה שהוא נצר ללילה.
הוא צריך לקחת כדור.
ופתאום בא אליו אותו... לא, אבל פתאום בא אליו אותו גוי ואומר לו, אמך אשתי
ואתה... לא, אז אני אומר, אז הוא היה צריך לקחת כדור ולהתגבר. הוא היה צריך לקחת כדור ולהתגבר. זה הכל. זה שהוא מואס וזה שהיטלר הוא רשע, זה לא אומר שהוא לא אבא שלו. אין שום קשר בין שתי השאלות האלה. אם הוא אבא שלו או לא אבא שלו, זו שאלה עובדתית. האם אתה מואס בו או לא מואס בו, זו שאלה פסיכולוגית. אין שום דבר בין פסיכולוגיה ולעובדות.
אני מדבר על הספק, על המושג ספק שהוא לכאורה מאוד מאוד תלוי ברצון.
לא, הספק יכול להיות תלוי ברצון, אבל צריך להימנע מזה. זה בדיוק הטענה. אני מסכים, לאנשים יש פסיכולוגיה, אף אחד לא מושלם, אבל צריך להשתדל להימנע מזה, כי זה שיבוש. ההשפעות הפסיכולוגיות האלה הן שיבוש. הן קיימות. מסכים שעובדתית הן קיימות. אני רק חושב שזה שהן קיימות זה, 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 זה כשל, זה שיבוש שצריך להתגבר עליו. ושאין קשר בין השאלה אם אני מואס בו לבין השאלה אם הוא אבא שלי. גם לרשעים יש ילדים. ולכן הטענה היא ש... הטענה שלי היא טענה במישור הפילוסופי, לא הפסיכולוגי. במישור הפילוסופי, אני צריך לה... אם הגעתי למסקנה ברורה ש-X וככה מוחזק להיות X, אם מישהו מעלה טענה היפותטית של אולי לא X, אז אני לא בהכרח אתייחס לזה, כי מבחינתי זאת לא אופציה שיש לה סיבה, יש לי סיבה להסתפק לגביה. הגמרא בקידושין אומרת שאורגים וסוקלים על החזקות. מה זאת אומרת הורגים וסוכלים על החזקות? אז באופן פשוט, הכוונה כנראה לאותו עניין, נגיד שמישהו, כן, כתוב, מכה אביו ואמו מות יומת. עכשיו, אתם יודעים שאבא זה רק עניין של חזקה. החזקה היא רוב בעילות החרבה. לאמא ידועה, יודעים מבטן מי יצאת. אבל האבא זאת חזקה, יש רוב בעילות החרבה. על בסיס חזקה כזאת אני יכול להרוג בן אדם? זאת אומרת, מי אמר שהכית את אבא שלך? אולי הוא לא אבא שלך? אז התשובה היא שהורגים וסוקלים על החזקות. מה הכוונה? לא מדובר על חזקה במובן הראייתי הרגיל, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. מדובר על חזקה במובן דבר שמוחזק להיות נכון, דבר שברור לנו שהוא נכון. אם ברור לנו שהוא נכון, למרות שיש אפשרות היפותטית שלא. זאת אומרת, יש מצבים, יש ילדים ממזרים. זאת אומרת, יש ילדים שאבא שלהם מוחזק להיות אבא שלהם, והוא לא באמת כזה. הוא לא באמת אבא שלך. זה יכול לקרות. אבל אם מוחזק להיות שכן, צריך סיבה טובה כדי שאני אכניס את עצמי לסיטואציה של ספק. כדי שאני אגיד, אוקיי, בעצם אני לא בטוח. למרות שתמיד אתה יכול להיות לא בטוח. יש איזשהו סיכוי היפותטי שזה לא נכון. אבל זה בדיוק המשמעות של החזקות. שדבר מוחזק להיות ככה, אז מבחינתנו הוא ככה. ובשביל לטעון שיש ספק, גם צריך סיבות. לא רק כדי לטעון שהוא לא נכון. זה ודאי צריך ראיות. אבל כדי לטעון שאני אפילו צריך להסתפק בין כמה אפשרויות, גם לזה צריך סיבות. זאת אומרת, ספק זה לא משהו שנוצר בלי סיבה. יש, הגמרא בתחילת בבא מציע מדברת על, אם יש או אין דררה דממונה, כן? אם יש לך זיקה לממון הזה, וזה סוג אחר של ספק, מאשר ספק שמתעורר כשאין לך שום זיקה לממון. למשל, היו ארבע, כן? בגמרא בחזקת הבתים. מדובר על סירה ששטה בנהר, ושני אנשים מתווכחים בשאלה למי שייכת הספינה. עכשיו, אין שום אינדיקציה שהיא בכלל של אחד משניהם. אולי היא בכלל שייכת למישהו אחר. אז זה נקרא ספק בלי דררה דממונה. אין בכלל זיקה, כן, ההסבר המקובל, יש שם מחלוקת רש"י ותוספות, אבל זה ההסבר המקובל לדררה דממונה. שבעצם הספק נוצר רק מחמת טענותיהם. הסיטואציה כשלעצמה לא מעוררת ספק. הספק נוצר רק מחמת טענותיהם. זה נקרא ספק שאין דררה דממונה. לעומת זאת, אם קרה משהו מול העיניים, שנגיד מישהו זרק גט, ספק קרוב לא, ספק קרוב לה. כן? אנחנו לא יודעים אם זה נפל קרוב אליה ואז היא מגורשת, הוא נפל קרוב אליה ואז הוא לא יצא מתחת ידו, זה בעצם לא גט. עכשיו פה הספק הוא לא מחמת טענותיהם, אני רואה שהגט נפל באיזשהו מקום ואני מסתפק. האם המקום הזה קרוב לה או קרוב לא? אז הספק נוצר מחמת הסיטואציה עצמה, לא מחמת הטענות. זה נקרא ספק שיש בו דררה דממונה. כן, לא משנה, כל מיני דברים מהסוג הזה. זה לא דררה דממונה, כי זה לא ממון, אבל זה סוג הספק הזה. אז ההבדל הזה הוא בדיוק הנקודה. אם יש לך ספק ללא דררה דממונה, ויבוא עכשיו מישהו ויראה שהספינה הזאת הייתה שלו, הוא אמר הקמה. במצב כזה, אני בכלל לא רואה את זה כסיטואציה של ספק. זה שמישהו טוען משהו, הוא טוען, יכול לטעון עד מחר. למה שאני בכלל אקח בחשבון שיכולים גם כל העולם לבוא ולהגיד שהסירה הזאת היא שלהם? זה שאתה אומר, אז מה, עוד גזוקת. אז אמרת. זאת אומרת, כשהספק נוצר מחמת הטענות שלך, אז זה לא באמת מצליח לעורר ספק, אם אכן ישנו מצב מוחזק. זאת אומרת, אם אכן ישנה סיטואציה שאני יודע, יש לי ידע ברור, ואתה עם הטענות שלך בא להוציא מהמצב הברור הזה, זה לא. טענה לבד לא מוציאה ממצב ברור. אתה צריך להביא ראייה כלשהי שקושרת אותך לסירה הזאת. לא יודע, מישהו ראה אותך פעם משייט על הסירה הזאת באיזשהו מקום, או לא יודע בדיוק מה, אז כבר מתחיל להתעורר ספק שהוא כן דררה דממונה. ואז צריך להיכנס לדיני ראיות. בספק שאין דררה דממונה, אתה לא נכנס לדיני ראיות. החזקה נשארת בעינה, ואף אחד לא יצליח לערער אותה. אבל אם מישהו זרק גט, ספק קרוב לו וספק קרוב לה, גם כאן הייתה חזקה, קודם כל היא הייתה נשואה לו. עכשיו רק השאלה אם הייתה פעולת גירושין או לא הייתה פעולת גירושין. אז גם כאן אני בא להוציא ממצב מוחזק. כן, היא הייתה נשואה לו, זה היה ידוע. עכשיו השאלה אם הייתה, אבל כאן הספק, יש סיבה להסתפק. כי אני ראיתי שהוא זרק גט. אני לא יודע אם זה נפל קרוב לו, נפל קרוב לה, אז אני מסתפק. אבל אי אפשר להגיד שהספק הזה בכלל לא מצליח לעורר, כן, שהמצב הזה לא מצליח לעורר ספק. ודאי שהוא מצליח לעורר ספק. לכן כאן, למרות שיש חזקה כמה הייתה, זאת אומרת, האישה היא הייתה נשואה לו, וזה ברור. וכרגע השאלה, האם היא יצאה מהסיטואציה הזאת, או לא יצא מהסיטואציה הזאת, לכאורה זה דומה ל-U4, כן, לדיונים על הסירה. אבל לא, זה לא דומה. בגלל שבמקרה של הסירה, זה ספק שאין בו דרר אדם המונה, ספק שנולד רק מחמת טענותיהם. אתה טענת, ולכן אתה חושב שאם אתה טוען, אז זה צריך לעורר אצלי ספק. לא? אתה טוען, אז מה אם אתה טוען? אני יודע שזה המצב, וטענה לבד לא מוציאה ממנו. ולעומת זאת, אם הספק נוצר מחמת המציאות האובייקטיבית, אני פשוט רואה שניתן פוגט, ואני מסתפק, האם זה קרוב לו או קרוב לה, אז הספק יתעורר בעל כורחי, זה לא בגלל שמישהו טוען משהו. אבל ברגע שהספק מתעורר, אז זה שהייתה חזקה כמה הייתה, אז הייתה, אז מה, אבל הספק אני לא יכול להתעלם ממנו. לא צריך לדון, יכול להיות שאני עדיין אלך אחרי חזקה כמה הייתה, אבל זה כבר נקרא מצב של ספק. ואותו דבר בקשר לקנקן התה השמימי של ברטרנד ראסל, ואותו דבר ביחס לאמך אשתי ואתה בני, וכל הטענות מן הסוג הזה. יש מצב שהוא ברור, טענה באלמה לא מצליחה לעורר ספק. זאת אומרת, טענה באלמה זה לא משהו שמעורר ספק. אם יש סיבה טובה להסתפק, אז אולי כן. ושוב פעם, זה לא בגלל שאני בטוח שאני צודק, אין ודאות בשום דבר, דיברנו על זה. אין ודאות בכלום. אבל אם המצב מוחזק להיות כך, בשביל להוציא מזה, צריך סיבה. זה הנקודה. למרות שזה רק 95% ולא 100%. זה לא בגלל שזה 100% נכון. אלא בגלל שככה המתודולוגיה הנכונה של הדיון. אז פן אחר אולי של אותו עניין, זה סיטואציה שנקראת ספייקה דרבבטה. מה זה ספייקה דרבבטה? יש לי מחלוקת בין הפוסקים או בין הראשונים בשאלה הלכתית מסוימת. בדרך כלל בעולם ההלכתי רגילים להתייחס לסיטואציה כזאת כסיטואציה של ספק. ובעצם מבחינים בין שני סוגי ספקות, או אפילו שלושה סוגי ספקות. ספק אחד זה ספק במציאות, ספק שני זה ספק בדין, וספק שלישי זה ספק דרבבטה. זאת אומרת שיש מחלוקת בין הפוסקים, אז גם כן זה בעצם מעורר בנו איזשהו סוג של ספק. ובכל סוגי הספקות האלה בדרך כלל מיישמים את דיני הספקות, ספקא דאורייתא לקולא, לחומרא, ספקא דרבנן לקולא, או חזקות, או כל הכללים של הכרעה בספקות. אבל, כן, למשל, הגמרא בתחילת, המשנה בתחילת פרק כלל גדול, לא בהתחלה בעצם, בהמשך. לא, בהתחלת פרק גדול. המשנה מבחינה שם בין מישהו שלא, בין שני סוגי שוגגים. מי שלא יודע שהיום שבת, ומי שלא יודע שאסור לעשות את זה בשבת. נגיד, מישהו ברר בשבת. אז הוא יכול להיות שוגג בזה שהוא לא ידע ששבת היום. זה שוגג בעובדות. יכול להיות מישהו יודע ששבת היום, אבל הוא לא יודע שאסור לברור בשבת. אז זה שוגג לגבי ההלכה, לא לגבי העובדות. אז כמו שיש שני סוגי שוגגים, יש גם שני סוגי ספקות. כן, יש את המעריק הידוע שמובר ברמה באבן העזר, מה קורה אם אישה מזנה, אז היא נאסרת על בעלה. אבל אם זה בשוגג, אז בכהן היא נאסרת, אבל בישראל היא לא נאסרת. אבל, אומר המעריק, יש הבדל בין שני סוגי שוגגים. אם היא שגגה באיסור לזנות, זאת אומרת, היא הבינה שיש את איש, והיא הבינה שמי שהיא מקיימת איתו יחסים הוא לא בעלה, אבל היא לא ידעה שאסור. אומר המעריק, זה לא השוגג שעליו מדובר. במצב כזה היא כן נאסרת על בעלה. רק אם היא לא יודעת שזה בכלל לא בעלה, היא חשבה שהיא מקיימת כאן יחסים עם בעלה, ובזה היא טעתה, היא טעתה בעובדות, לא בהלכות. אז היא באמת לא נאסרת על בעלה. מה הרעיון? הרעיון הוא שאם במקרה הראשון, כשהיא שוגגת בהלכה ולא בעובדות, היא עדיין קיימה יחסים עם מישהו שלא בעלה. זאת אומרת, היא פגעה בתא הזוגי לא בממד ההלכתי שלו, בממד העובדתי שלו. התא הזוגי אמור להיות אקסקלוסיבי מבחינת יחסי אישות, כן? פוליאמוריה לא מומלצת בהלכה. אז לכן, ברגע שהיא מרשה לעצמה לעשות משהו אחר, היא פרקה את התא הזוגי, לא בגלל האיסור שבזה. אבל אם היא בכלל לא ידעה שזה בעלה, אז היא לא פרקה את התא הזוגי, היא חשבה שזה בעלה, היא פשוט טעתה. אז פה, אם היא שוגגת, אז זה באמת לא אוסר אותה על בעלה, התא הזוגי לא יתפרק. אבל לענייננו, שוב פעם, זה בעצם הבחנה בין שוגג בעובדות, שוגג עובדתי, לבין שוגג בהלכות. ואותו דבר בהקשרים ההלכתיים האחרים לא עושים חילוק. זאת אומרת, שני סוגי השוגגים נקראים שוגג. וגם לגבי ספקות, יש ספק שהוא ספק בעובדות, ויש ספק שהוא ספק בהלכות. כן, למשל הספק שתיארתי קודם על הגט. ספק קרוב לא ספק קרוב לא, ספק בעובדות. אבל אם יש לי גט שהוא כתוב בצורה שספק אם היא קשרה או לא. אני לא יודע. או יש לי ספק על הכשרות של העדים בגט, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז זה, לא, זה ספק עובדתי בעצם, ספק על הכשרות של העדים. יש לי ספק הלכתי לגבי הכשרות. כן, אני לא יודע אם עד כזה הוא כשר או פסול הלכתית, אז זה ספק הלכתי, ולא ספק עובדתי. עכשיו, בדרך כלל, הספק הלכתי וספק עובדתי, אנחנו רואים אותם בצורה מאוד דומה, פה ושם כן עושים חילוקים בין סוגי הספקות, יש רבי עקיבא איגר לגבי ספק ספיקה, ובספק הלכתי ספק ספיקה יכול להיות שאנחנו כן נחמיר, ובספק עובדתי לא, אבל הגישה הרווחת היא שאין הבדל בין שני סוגי הספקות. אבל יש ספק שלישי, כמו שאמרתי קודם, שזה ספקא דרבבתא. ספקא דרבבתא זה מצב שבו יש מחלוקת בין הפוסקים, ועכשיו השאלה היא מה לעשות? אז הגישה המקובלת בהלכה, שאם יש מחלוקת בין הפוסקים, אז אני נוהג על פי דיני ספקות. זה בעצם סוג של ספקא דדינא. יש ספקא דדינא וספק במציאות. ספקא דדינא ספק בהלכה. אז גם פה זה בעצם ספק בהלכה. ספק אם ההלכה כמו הרמב״ם או הלכה כמו הרשב״א. אז לכן זה בעצם סוג של ספקא דדינא. ואני כתבתי ואני טוען, ואמרתי את זה כבר בהרבה שיעורים גם בעבר, שאני לא חושב שבכלל מצב כזה מוגדר כמצב של ספק. זאת אומרת, אני לא מקבל בכלל את ההגדרה של ספקא דרבבתא, אין חיה כזאת. למה? בגלל שבאופן עקרוני, אני אמור, נגיד, לפחות אם אני ברחי, כן? אם אני איש שיכול לפסוק הלכות, לפחות לגבי עצמי. אז אם אני רואה את הסוגיה ההלכתית הזאת, ואני רואה שנחלקו בה הרמב״ם והרשב"א, אז אם יש לי עמדה מגובשת משלי, אז אני בעצם אמור לעשות את מה שאני חושב. מה אכפת שהרמב״ם והרשב"א נחלקו ביניהם? אם אין לי עמדה מגובשת משלי, אז אני נמצא בספק, לא כי הרמב״ם והרשב"א נחלקו, אלא כי לי אין עמדה מגובשת. אז שוב פעם, זה לא ספק דרבבתא, אלא ספק רגיל, ספק שלי. זאת העובדה שהרמב״ם והרשב"א נחלקים, היא לא סיבה כדי להיות בספק. יכול להיות שזה שהרמב״ם והרשב"א נחלקים, זה מה שעורר אצלי את הספק. אחרת אולי לא הייתי שם לב שיש גם צד שני. אבל אחרי שזה עורר אצלי את הספק, עכשיו המצב הוא מסופק בגלל שאני נמצא בספק, לא בגלל שהרמב״ם והרשב"א חלקו. והנפקמינה היא שאם אני לא נמצא בספק, הם לא הצליחו לעורר אצלי ספק, יש לי עמדה ברורה. אז זה לא מצב של ספק, אז אני אמור לעשות את מה שאני חושב. ולא משנה שהרמב״ם והרשב"א נחלקו. יש, בהקשר הזה, כשאני כתבתי את זה במאמר כבר לפני הרבה שנים, אז הבאתי את הסיפור הידוע על רבי יונתן אייבשיץ, שאמר לו, הכומר בא אליו ואומר לו, למה אתם לא מתנצרים? כן, למה אתם לא הולכים אחרינו? הרי כתוב בתורה שלכם, אחרי רבים להטות, ואנחנו הרוב. אז כן, אפשר... אפשר לדעות בזה מהרבה סיבות, אבל רבי יונתן אייבשיץ אומר לו, אני הולך אחרי הרוב כשאני נמצא בספק. אם אני לא נמצא בספק, אני לא הולך אחרי הרוב. עכשיו, זה הרבה פעמים מובא כסוג של בדיחה, אבל זה לא בדיחה, זה טיעון רציני לגמרי. זה טיעון רציני שבעצם אומר, דומה מאוד אגב לרב קוק שהבאתו קודם, או לסוקלים על החזקות, אומר, אם אני מגיע למסקנה שאני צודק, שיהדות היא נכונה והנצרות לא נכונה, אז זה שהרוב חושב שהנצרות היא נכונה, אז מה? אז הוא חושב, אבל לי יש עמדה ברורה משלי. זה שמישהו אומר משהו, זה לא מעורר אצלי ספק. אז מה אם הוא אומר? אם אני נמצא במצב של ספק ואין לי עמדה משלי, שם יש מקום לטענה, בוא נלך אחר הרוב. אבל בשביל ללכת אחר הרוב, אני צריך קודם כל לקבל החלטה שאני נמצא במצב של ספק. כי רק במצבי ספק הולכים אחרי הרוב. כן, תחשבו על מצב, הגמרא מדברת על מי שמוצא חתיכת בשר בשוק. ובעיר, כן, במקום כלשהו, ויש בעיר 10 חנויות, 9 מתוכם כשרות ואחת טרפה. אז מעיקר הדין אתה יכול לאכול את חתיכת הבשר הזאת. בגלל שהולכים אחרי הרוב. אם היו 9 חנויות טרפה ואחת כשרה, אז היית אמור להחמיר ולא לאכול את החתיכה הזאת, כיוון שרוב החנויות הן חנויות שמוכרות בשר לא כשר. מה קורה בעיר שיש בה 9 חנויות טרפות ואחת כשרה, אבל מצאתי חתיכת בשר עם פלומבה של כשרות מהודרת? האם במצב כזה אני אלך אחר הרוב? ואני אגיד, לא, החתיכה כנראה טרפה. התשובה היא ודאי שלא. למה? כי אם יש פלומבה מהודרת, אז אני לא בספק, אני יודע שהחתיכה כשרה. דיני רוב חלים רק על מצבים שמוגדרים כמצבי ספק. אם אני לא במצב של ספק, מה אכפת לי שיש רוב לכיוון זה או לכיוון אחר? רוב לכיוון זה או כיוון אחר זה רק כלל כדי להגיד לי מה לעשות אם אני בספק. אם אתה בספק, לך אחר הרוב. אבל אם אני לא בספק, אז לא מעניין אותי מה הרוב. בדיוק אותו דבר מה עם הוויכוח עם הכומר, כן? שכמובן לא היה ולא נברא, אבל כל הסיפורים הטובים מסופרים על רבי יונתן אייבשיץ. אז הטענה היא שאם אני בטוח בדרכי, אז העובדה שמישהו טוען אחרת, או אפילו שהרוב טוען אחרת, לא אמורה להעניין אותי מזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, בשביל להסתפק צריך סיבה. ולכן, אם אני לא מסופק, אז לא, אז אין סיבה להסתפק. זה שמישהו אומר משהו, זה לא מספיק כדי להסתפק. אבל זה באמת מחדד לנו את הנקודה החשובה הבאה, שכדי להפעיל כללי פשיטת ספקות, כללי הנהגה או כללי הכרעה בהלכה, אני חייב קודם כל, שלב ראשון, להכריז על המצב כמצב של ספק. זאת ההחלטה הראשונה שאותה אני אמור לקבל. ואם קיבלתי את ההחלטה שזה מצב של ספק, עכשיו אני ניגש לארגז הכלים שלי ומתחיל לדון באיזה כלי להשתמש כדי לפשוט את הספק. אבל חשוב מאוד לעבור קודם כל את השלב הראשון. קודם כל לקבוע שהמצב הזה הוא אכן מצב מסופק. כי אם לא, אין טעם, כל ארגז הכלים אינו רלוונטי. זאת אומרת, הוא רלוונטי רק במקום שהחלטתי שאני נמצא במצב של ספק, וזה מחזיר אותי למה שאמרתי קודם, שכדי להסתפק צריך סיבה. ולכן, לפני שאנחנו דנים בשאלה באיזה כלים להשתמש ומה משמעותם של הכלים לפשוט ספקות, אנחנו קודם כל צריכים לדון בשאלה מה בכלל נקרא מצב של ספק. ואז אפשר לדון באיזה כלים להשתמש ומה משמעותו של כל כלי כזה. עכשיו, כן, יש שאלה דומה, מה שנקרא peer disagreement, כן, מחלוקת בין עמיתים. כן, יש מחלוקת, אני לא יודע מה, לגבי כל סוגיה שלא תהיה, סוגיה פילוסופית או מדעית או מה שלא יהיה. תמיד אומרים לי, מי אמר שאתה צודק? הרי יש אחרים חכמים לא פחות שחושבים אחרת. כן, ביחס לאמונה זה עולה הרבה, אבל לא משנה, ביחס לכל דבר עלי אדמות. מי אמר לך שאתה צודק במאבק מול הפלסטינאים? יש הרבה אנשים חכמים בעולם שחושבים שלא. למה אתה חושב שכן? אז אני אומר, זאת טענה מהסוג, זו לא טענה לגופו של עניין, אלא טענה, הייתי אומר, אולי לגופו של אדם. אז מנסים לעורר בי ספק, לא באמצעות טענות לגופו של עניין, אלא באמצעות הצבעה על זה, שיש הרבה מאוד אנשים שהם חכמים, שחושבים אחרת. זה נקראת הסוגיה בפילוסופיה שנקראת peer disagreement. זאת אומרת, זה חוסר הסכמה או מחלוקת בין עמיתים. העובדה שיש עמיתים שחולקים עליי, לכאורה אמורה לעורר אותי ספק. אולי אני לא צודק. מה, אני החכם הכי גדול? עכשיו, זו טענה שנורא מבלבלת הרבה מאוד אנשים, ותשובתה היא באמת לא פשוטה. אני לא אכנס לזה, כתבתי על זה טור באתר שלי. אבל אני לא מקבל את הטענה הזאת. זאת אומרת, מבחינתי, אם יש לך טענות ענייניות, אז תעלה אותן. אבל העובדה שמישהו חושב אחרת, לא עוזרת לי בשום צורה. אם הוא חכם, לכל היותר זה יכול לגרום לי לשקול שוב פעם את שיקוליי. יכול להיות שפספסתי משהו, כי הוא אדם חכם, ואם הוא חושב אחרת, אז צריך לשקול עוד פעם את שיקוליי. אבל אחרי ששקלתי עוד פעם את שיקוליי, ועדיין הגעתי למסקנה שאליה הגעתי, אז זה שאחרים חולקים עליי, זה לא אמור להזיז לי בשום צורה. זאת אומרת, זה לא משהו שמעורר אותי ספק, שוב פעם, לא בגלל גאווה, או שאני משוכנע שאני צודק, אלא שאין לי יותר, אין לי דרך יותר טובה לברר את העניין, חוץ מאשר לשקול את מיטב השיקולים שיש לי. ואת זה עשיתי. ואם הגעתי למסקנה כלשהי, אז זאת המסקנה שלי. זה שמישהו חושב אחרת, מה אני אמור לעשות עם זה? זאת אומרת, הרבה פעמים דברים כאלה עולים, זה טענה, כאילו שיש פה איזושהי טענה ניצחת. הטענה הזאת היא ממש לא טענה ניצחת. אני כבר לא מדבר על כל מיני טענות מכוח חוכמת ההמונים, כמו אותו כומר ורבי יונתן. אנחנו הרוב, אז זה סימן שהאמת אצלנו. אם הרוב לא מאמינים באלוקים, אז סימן שהאמת איתם. או אם, כן, הרבה פעמים כל מיני גרסאות, או האנשים היותר משכילים, בדרך כלל נוטים להיות יותר אתאיסטים, או פחות מאמינים, הסימן שאין אלוקים, או כל מיני טענות מן הסוג הזה, שהן טענות לגופם של אנשים, ולא טענות לגופו של עניין. אני, כשאני רוצה להכריע בשאלות מהסוג הזה, אני צריך לשקול את הטיעונים עצמם. תביא לי את הטיעונים של אותם אנשים חכמים, ואני צריך לחשוב עליהם. אבל זה שאנשים חכמים חושבים משהו, אז מה הם חושבים משהו? אני חושב אחרת. זה לא, זה לא אמור לשנות אצלי הרבה. כן, על חוכמת ההמונים כבר דיברתי גם כן בעבר. חוכמת ההמונים מבחינתי זה דבר מאוד חשוב. זאת אומרת, קח מה שההמונים אומרים ותעשה ההפך. זאת אומרת, זה חוכמת ההמונים מבחינתי. בדרך כלל, בדרך כלל הרוב טועה, אלא אם כן הוכח אחרת. זאת אומרת, זאת הגישה שלי לעניין. אז אם אתה אומר לי שהרוב חושב משהו, אז כנראה שהמשהו הזה לא נכון, אלא אם כן במקרה הרוב קלה לאמת, אם יש טיעונים טובים, אז אני פתוח להשתכנע. אבל ברירת המחדל היא שהרוב כנראה טועה. אז זה כמובן קצת על דרך המליצה, אבל לא לגמרי. צריך לבדוק, להבחין בין סיטואציות, כן? מה שמביאים הרבה פעמים בחוכמת ההמונים, זה... אתם יודעים, כשעושים הערכה, למשל, כמה עלים יש על עץ, או כמה בהמות רועות באחו, פרות רועות שם באחו, למשל, זאת אומרת, כמה פרות, יש מאות פרות, אי אפשר לספור. כמה פרות רועות כאן. אז יכול להיות בן אדם אולי שיש לו איזשהו ניסיון בהערכה של מספר פרות בשטח מסוים, אז הוא יזרוק איזושהי הערכה שהיא יותר טובה מהערכה של ההדיוט, כן? של מי שלא, אין לו ניסיון בעניין הזה. אבל אם יבואו עכשיו 1,000 אנשים ויתנו הערכות, ואני אעשה ממוצע בין ההערכות, הטענה של חוכמת ההמונים אומרת שהם יקלעו יותר מאשר המומחה. זאת אומרת, יש עוצמה לכמות של האנשים, ולכן מכאן בא הרעיון של חוכמת ההמונים. אבל חוכמת ההמונים בהקשר הזה, זה מבוסס על, פשוט על חוק המספרים הגדולים. זאת אומרת, הטענה היא חוק המספרים הגדולים והנחה על ההתפלגות. זאת אומרת, שתי הנחות יש פה. זאת אומרת, יש פה הנחה, שההתפלגות של הטעויות של ההדיוט, לא של המומחה. ההדיוט טועה לגמרי, יכול לטעות במרחקים גדולים מאוד מהתשובה הנכונה, אבל ההנחה היא שההתפלגות של הטעויות היא התפלגות סביב הממוצע הנכון, ואתה יכול לטעות לשני הכיוונים באותה צורה, סוג של גאוסיה. אוקיי? שהמרכז הוא התשובה הנכונה. בהנחה שכך מתפלגות הטעויות, אז אם תיקח הרבה מאוד אנשים, שכל אחד מהם נמצא במקום אחר על הגאוסיאן, ותעשה ממוצע, אתה תגיע לתשובה הנכונה. וחוק המספרים הגדולים אומר, שככל שמספר האנשים יותר גדול, הממוצע ילך לתשובה הנכונה, או לתשובה הצפויה אפריורית, או משהו תלוי בהקשר. ובמובן הזה, באמת חוק המספרים הגדולים נותן כלי, שהוא יותר טוב מאשר חוות דעת של מומחה. אבל זה הכל במקרים שבהם יש לך איזושהי נגישות לאמת, ויש לך אפשרות לטעות כי אתה אידיוט, והטעות מתפלגת, כמו שתיארתי קודם, סביב הממוצע באופן סימטרי, ואז אתה אומר, טוב, אם כל האנשים טועים באותה צורה, אז חוק המספרים הגדולים עובד. אבל בשאלות תיאורטיות, או בשאלות מחשבתיות, לא בשאלות של הערכת מציאות, שאתה יכול להתפלג על לדבר על טעויות שמתפלגות בצורה כזו או אחרת, אלא שאלות שבהן אתה צריך להפעיל את הראש שלך, ולחשוב מה נכון ומה לא נכון. זה לא שאלה של התפלגויות של טעויות, או של הערכת מספרים. כן, כמה עלים יש בעץ, או כמה פרות רועות באחו. אלא השאלה עיונית, כזו או אחרת. אז במקרה הזה, אני חושב שמה שהרוב צודק הוא בדרך כלל טעות. מה שהרוב אומר הוא בדרך כלל טעות. אלא אם כן יוכח אחרת. אז לכן, חוכמת ההמונים גם היא לא כלי שאני מאוד מחזיק ממנו. בכל מקרה, כל הטיעונים והדברים האלה בעצם אומרים שכאשר, לפני שאני ניגש לפתור בעיה, ולהשתמש בכלים מסתברותיים או כלים הלכתיים, לפשוט את הספק, אני חייב לעבור את השלב שבו אני מכריז על המצב הזה כמצב של ספק. זאת אומרת, ההחלטה שהמצב הזה הוא מצב של ספק היא החלטה מאוד חשובה. והרבה פעמים הטעות שלנו נופלת שם. זאת אומרת, כי המצב הוא בכלל במצב של ספק, אז לכן אין מה לדון על הסתברויות ועל שאלות של האם הולכים אחרי הרוב או לא הולכים אחרי הרוב, כי אנחנו בכלל לא במצב של ספק. כן, אם אני, מישהו אומר לי, תראה, יש, איטלתי מטבע, לא, איטלתי קוביה, ויצאה תוצאה זוגית. בסדר? עכשיו, מישהו אומר לי, תראה, אני חושב שיצא 5. למה? כי הסיכוי הוא שישית, 5 לא יותר גרוע מכל תוצאה אחרת. אם אני יודע שיצאה תוצאה זוגית, אז זה לא מעניין אותי שהסיכוי התיאורטי בקוביה כזאת לקבל 5 הוא שישית. כי יש לי מידע שאומר לי שההתפלגויות ההן לא רלוונטיות. כשאני נמצא במצב שבו יש לי מידע, אני לא בספק. אם יש לי מצב שיש לי מידע חלקי, אני בספק חלקי. גם ספק חלקי מסלק החוצה מהדיון חלק מהאפשרויות, את כל התוצאות האי-זוגיות. אם אני יודע שיצא 2, אז זה מסלק מהספק את כל האפשרויות, כי אני יודע את האמת. התוצאה היא 2. אז לכן אין מה, אולי יצא שלוש, הרי ההסתברות היא שישית לשתיים, ושישית לשלוש, מי אמר לך זה שתיים? מי שאמר לי, זה העיניים שלי, ראיתי שיצא שתיים. אז אין לך מה לדבר איתי על שאלות של הסתברות. אם אני יודע, אז אני לא במצב של ספק. אם אני במצב של ספק, בין האפשרויות המסופקות, אני יכול להשתמש בכלים הסתברותיים. אבל אם אני לא בספק, או האפשרות ההיא היא לא אחת מן האפשרויות שביניהן אני מסופק, אז אין מה לדבר על כלים הסתברותיים. בדיוק כמו בהלכה, כך גם בהסתברות. אנחנו נדבר על הסתברויות מותנות, והסתברויות מותנות זה בעצם המשמעות שלהן. הסתברות מותנה בעצם אומרת שההסתברות צריכה להיות מחושבת בהינתן המידע שאותו אני יודע. וצריך להתחשב במידע הזה. הסתברויות שלא מתחשבות במידע הזה מובילות לשגיאה, מובילות לטעות. וזה בדיוק הרעיון. כשאתה משתמש בהסתברות מותנה, אתה בעצם אומר, אני עושה את החישוב ההסתברותי על בסיס מידע חלקי שכבר יש לי. המידע הזה שולל חלק מהאפשרויות, אבל משאיר חלק אחר. בין האפשרויות שנשארו, אני מנסה לעשות חישוב סטטיסטי כדי לראות מי יותר סבירה, או מי צודקת. אבל אני לא אשתמש בהתפלגות הכללית על כלל האפשרויות, כי סילקתי חלק מהן, יש לי מידע חלקי. אם יש לי מידע מלא, אז כמובן סילקתי את כולם. כן, אצל רבי, היה לו מידע מלא, הוא ידע שהוא הבן של ההורים שלו. אז העובדה שמישהו בא ואומר, לא, 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 אתה הבן שלי, לא מעניין אותי, אתה... כן, יש אפשרות כזאת, יש ממזרים, אני לא יודע מה, 0.5% מהאנשים הם ממזרים, נגיד, סתם אני זורק, אז אולי זה ככה, איך אתה יכול לשלול את זה? התשובה היא, אני יכול לשלול את זה, כי אני, יש לי מידע אחר, ואני לא לוקח בחשבון את ההסתברויות האלה. אבל זה, כל הדברים האלה מובילים לאותה נקודה, אני אומר, שחייבים להציב טוב את האלטרנטיבות, להחליט שאני בספק, ולהחליט שאני בספק בין האפשרויות האלה והאלה, ולא אחרות. ורק אז מתחיל הדיון שלנו איך לפשוט את הספק. הסתברות או כלים הלכתיים אחרים או כלים מחשבתיים אחרים, זה כבר השלב האחרון. אבל מאוד חשוב להציב נכון את הספק. א', להחליט שיש ספק, וב', להחליט מהן האפשרויות שביניהן אני מסתפק, ומה האפשרויות שלו. כי יש גם אפשרויות, גם אם אני במצב של ספק, יש אפשרויות שאני לא מסתפק לגביהן. אז לכן מאוד חשוב להציב את האפשרויות לפני שאני מתחיל לעשות פה חישובים. עכשיו, כשאני מדבר על הצבת האפשרויות, ולכן אמרתי שאני אדבר היום על הגדרת מצב הספק עצמו, עוד לא איך פושטים אותו, אז כשאני מציב את האפשרויות עצמן, יש כמובן שני כלים לוגיים בסיסיים שאני צריך לקחת בחשבון. יש חוק הסתירה וחוק השלישי הנמנע, כלי בסיס, כן, הם לא, בדרך כלל לא מכסים את הסוגיה, אבל הם התשתית ההכרחית. זאת אומרת, חוק השלישי הנמנע אומר שאו X או לא X, אין אפשרות שלישית. אוקיי? אז ברגע שיש לך שתי אפשרויות כאלה, אל תחפש שלישית, אין שלישית. וחוק הסתירה אומר שלא יכול להיות גם X וגם לא X בו זמנית. זאת אומרת, אתה לא יכול להחזיק בשתי אפשרויות כאלה בו זמנית. אבל בעולם ההסתברותי, אתה כן יכול. כי בעולם ההסתברותי, אתה הרבה פעמים מסתפק בין X לבין לא X. ואתה רוצה לדעת מי משניהם נכון. אז אתה לא טוען ששניהם ביחד נכונים. אתה טוען ששניהם ביחד ניצבים מולך להכרעה. זה כן, זה אין שום בעיה, להפך. הרבה פעמים זה המצב. אתה מכריע בין אפשרויות סותרות. אז לכן כשאתה מחליט על מצב כמצב של ספק, אל לך להירתה מזה שהספק הוא בין אפשרויות סותרות. להפך. הרבה פעמים, רוב הפעמים, הספק הוא בין אפשרויות סותרות. אני לא יכול להגיד גם X וגם לא X. אני כן יכול להגיד שאני מסתפק בשאלה האם X או לא X. שתי אפשרויות עומדות בפניי. ואני עכשיו צריך להחליט מי משתיהן צודקת. אבל זה נכון שאם שתיהן עומדות בפניי, אין שלישית שעומדת בפניי. באובן הזה זה נכון גם... חוק השלישי הנמנע מדבר גם על מצבי ספק. חוק הסתירה מדבר רק על התוצאה של החישוב. לא על מצב הספק עצמו. מצב הספק עצמו... שתי אפשרויות סותרות בהחלט יכולות להיות לעמוד מולי. אבל חוק השלישי הנמנע מדבר על מצב הספק עצמו. אין שלוש אפשרויות שעומדות בפניי, או X או לא X, אין אפשרות שלישית. מי שמכיר בדיקת השערות, כן, בסטטיסטיקה, בדיקת השערות תמיד מציבה היפותזה H0 ו-H1. ותמיד היחס בין H0 ל-H1 חייב להיות יחס של סתירה. כי אם היחס הוא לא יחס של סתירה, אז מי אמר ש-H0 ו-H1 הם האפשרויות היחידות? יכול להיות שיש גם H זה היפותזה, כן? יכול להיות שיש גם H2, H3, H4, ולכן זה ששללת את H0 זה לא אומר שהוכחת את H1, או להפך. כי יכול להיות שיש עוד אפשרויות. לכן בסטטיסטיקה, וזו טעות מאוד רווחת בסטטיסטיקה, כשאתה מציב שתי אפשרויות, אתה חייב להציב שתי אפשרויות כאלה שמוציאות אחת מהשנייה. זאת אומרת, אלה שתי האפשרויות היחידות שיש. או זה או זה, יש סתירה ביניהם ולא יכולה להיות שלישית. שני הכללים האלה חייבים להתקיים. ואז אתה יכול להתחיל לבדוק, בדיקת השעות, זה תורה בסטטיסטיקה, איך בודקים השעות עם כל מיני חישובים מסתברותיים וסטטיסטיים וכדומה. אבל הצבת האפשרויות, וכל אחד שעשה קצת בסטטיסטיקה יודע, שהרבה פעמים, במקרים רבים, הכשל הוא בהצבת האפשרויות, ולא בחישוב מה הסיכוי ש-H0 נכון או ש-H1 נכון, או מה המובהקות של הקביעה הזאת, אלא השאלה האם H0 ו-H1 הם באמת שתי אפשרויות שמוציאות זו מזו, האם יש שתי אפשרויות סותרות, האם יש אין אפשרות שלישית, אבל כאן יכולות להיות המון טעויות שאנחנו באים לעשות חישובים מסתברותיים או להכריע ספקות. לכן, כשאנחנו דנים בשאלה איך מציבים את האפשרויות בפנינו, כשאנחנו צריכים לקבל החלטה ביניהם, חשוב מאוד לקחת בחשבון את חוק הסתירה ואת חוק השלישי הנמנע. עכשיו, על העניין הזה אני אעיר הערות על חוק הסתירה והערות על חוק השלישי הנמנע. לגבי חוק הסתירה, אז זה נכון ששתי אפשרויות סותרות לא יכולות להיות נכונות ביחד, אבל יכולות לעמוד בפניי להכרעה כמצב של ספק. אני מסתפק בין X לבין לא X. אבל לא תמיד מה שאנחנו רואים כסתירה הוא באמת סתירה. זאת אומרת, גם הרמב״ם במורה והרשב"א בתשובה בעקבות הרמב״ם עושים הבחנה בין שני סוגי סתירות. אני אקרא לזה בשפה מודרנית יותר, סתירות פיזיקליות וסתירות לוגיות. אפשר לומר, נמנעות פיזיקליות ונמנעות לוגיות. מה זאת אומרת? אם אני אומר, יש סתירה בין חוק הגרביטציה לבין האמירה שגוף מסוים נשאר, בעל מסה, נשאר לעמוד באוויר. אני לא יכול לאמץ את שתי הטענות האלה, הן סותרות. האם זה שולל את האפשרות של ניסים? הקדוש ברוך הוא יכול להשאיר עצם בעל מסה לעמוד באוויר. התשובה היא לא. למה לא? כי הסתירה היא סתירה פיזיקלית. זאת אומרת, חוקי הפיזיקה אוסרים את זה שהעצם הזה יעמוד באוויר. אבל אם הקדוש ברוך הוא יודע להקפיא את חוקי הפיזיקה, או לא כפוף לחוקי הפיזיקה, אז הוא יכול להשאיר את האבן באוויר. זאת אומרת, כאשר אני מדבר על סתירה פיזיקלית, אני מניח שנשוא הסתירה כפוף לחוקי הפיזיקה. אבל אם מעורב פה משהו שלא כפוף לחוקי הפיזיקה, אז אין פה סתירה. כן, באותו בהקשר דומה, מדברים הרבה פעמים על בחירה חופשית של בן אדם. ואחד הטיעונים הרווחים נגד התפיסה הליברטנית, תפיסה שיש לבן אדם רצון חופשי, זו תפיסה שאומרת, תראה, לכל אירוע או שיש סיבה או שאין סיבה. הרי אין אפשרות שלישית. ואם יש סיבה זה דטרמיניסטי, אם אין סיבה זה מקרי. כך או כך, זה לא בחירה חופשית. ושוב פעם, בקשר לעצמים דוממים או בעלי חיים או משהו כזה, זה טיעון שאני מקבל אותו באופן עקרוני. כי שתי האפשרויות הן או אקראיות או סיבתיות. אבל ביחס לבני אדם, אני טוען שהדיכוטומיה הזאת לא נכונה. זאת אומרת שהרצון שלנו יכול לחולל דברים גם אם אין להם סיבה. וגם לא, וזה לא יקרה, וזה לא אירוע אקראי. טענה שלי שהרצון האנושי, כמו הקדוש ברוך הוא בדוגמה הקודמת, הרצון האנושי הוא פונקציה חריגה בטבע. הדברים אחרים בטבע לא יכולים לעשות סוג כזה של פעולה, אבל אני כליברטן חושב שלבני אדם יש את הכושר הזה. בני אדם יכולים לעשות פעולה כזאת. שוב פעם אתם רואים שהדיכוטומיה הזאת בין אם יש סיבה או אין סיבה, היא דיכוטומיה שנשברת. היא נשברת בגלל שהסתירה בין שני הדברים האלה היא סתירה תלוית קונטקסט. זאת אומרת, בהקשר של בעלי חיים או של דוממים זה נכון, או שיש סיבה או שאין סיבה. בהקשר של בני אדם, גם נכון, או שיש סיבה או שאין סיבה, אבל האין סיבה יכול להיות עם תכלית ויכול להיות בלי תכלית. ולכן יש שלוש אפשרויות ולא שתיים. ולכן כשאנחנו מדברים על סתירה בין שתי אפשרויות, אז סתירה הרבה פעמים היא תלוית קונטקסט. וזה עוד יותר בולט כאשר אנחנו מדברים על חוק השלישי הנמנע. כן, כשאנחנו מדברים על חוק השלישי הנמנע, אנחנו בעצם אומרים או ש X נכון או שלא X נכון, אבל אין אפשרות שלישית. עכשיו מתברר שלא מעט פעמים יש אפשרות שלישית. וזה מביא אותי גם כן לסיטואציה, נתתי איזה שיעורים בעבר, על מצבים שהם נראים דיכוטומיים, אבל כשחושבים עליהם במבט נוסף, מגלים שהדיכוטומיה לא כל כך משכנעת או לא הכרחית. כן, הרבה פעמים אני אביא אולי דוגמאות, כששואלים בן אדם דתי, אומרים לו, תגיד, אתה ציוני דתי או חרדי? אז לכאורה מציבים בפניו דילמה דיכוטומית, זאת אומרת, או שאתה שם או שאתה שם, אין אפשרות שלישית. אם אתה לא חרדי, סימן שאתה ציוני דתי, ולהפך. כן, הדוגמה הזאת מאוד, מאוד מדברת אליי, כי הרבה פעמים שאלו אותי את השאלה הזאת, לאיזה משני הצדדים אני שייך, ואיכשהו התחושה שלי הרבה פעמים הייתה שאני לא שייך לאף אחד משניהם, אבל איך זה יכול להיות? הרשת חוק השלישי הנמנע. זאת או שאתה שם או שאתה שם, אין אפשרות שלישית. אז לא, יש אפשרות שלישית, גם במצבים כאלה. או בקשר לאבולוציה. כן, אתה מאמין באלוקים או שאתה מאמין באבולוציה? כן, גם כן, לכאורה דילמה דיכוטומית, ושימו לב, לתפיסה הדיכוטומית של הדילמה, שותפים גם המאמינים וגם הנאודרוויניסטים. שניהם מסכימים שזה או זה או זה. רק אלה בוחרים בזה ואלה בוחרים בזה. ואני טוען שזה לא או זה או זה, אני כופר בדיכוטומיה. זאת אומרת, אני חושב שיש אפשרות שלישית. ולכן הרבה פעמים כשמציבים בפנינו דילמה בין שתי אפשרויות, יש איזושהי הנחה מובלעת ששתי האפשרויות האלה הן דיכוטומיות. דיכוטומיות פירושו א', הן סותרות אחת את השנייה, ב', הן מכסות את כל האפשרויות, אין אפשרות שלישית. כן, חלוקה מלאה בשפה של מתמטיקאים. ואת, אז ההנחה שיש פה איזושהי תמונה דיכוטומית, וזאת הנחה שצריך לבדוק אותה טוב. ולכן, עוד פעם, אני דן פה בשאלה, איך אני מציב בפני עצמי את האפשרויות שביניהן אני צריך לקבל החלטות, בכלים הסתברותיים או אחרים. אז אני עדיין עוסק בשאלה, איך אנחנו מציבים את האפשרויות בפנינו, איך אנחנו יודעים שהצבנו אותן נכון, שאין עוד אפשרויות, או שיש אפשרויות מיותרות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז במקרה הזה מדובר על, אני אפשר לקרוא לזה, התרת דיכוטומיות, כן, שבירת דיכוטומיות. מה זאת אומרת? יש כמה, כן, אני אספתי ארגז כלים של התרת דיכוטומיות, כי נתקלתי בצורך הזה בהרבה מאוד הקשרים. אני בדרך כלל, כשאני רואה מחלוקת, אני מוצא את עצמי לא מסכים עם אף אחד משני הצדדים. כשאני לא מסכים עם אף אחד משני הצדדים, זה בעצם אומר שכנראה יש איזושהי אפשרות שלישית, שאף אחד משני הצדדים לא שם לב אליה, או לפחות לא מסכים איתה, לא משנה, אבל יש עוד אפשרות. למרות שהם מתקדשים ביניהם כאילו שאלה שתי האפשרויות היחידות. ואז אני שואל את עצמי, רגע, אבל איך זה יכול להיות? זה או כן או לא, מה יכול להיות עוד? או שאתה כן ציוני או שאתה לא ציוני. יש עוד אפשרות. מה עוד יכול להיות? אז לכן פיתחתי איזשהו סוג של ארסנל של כלים, כן, ארגז כלים להתרת דיכוטומיות. אז כמובן יש את הכלי הראשון, והוא מאוד נוגע אלינו, זה הכלי של עמימות. מה זאת אומרת? כן, פרדוקס הערימה שחביב עליי. אבן חצץ אחת היא לא ערימה. אם יש צבר שהוא לא ערימה, הוספה של אבן אחת לא תשנה את הסטטוס שלו. הנחה שנייה. והנחה שלישית, שאלף אבני חצץ אין ערימה. עכשיו, שלושת ההנחות האלה, כל אחת לחוד נשמעת סבירה. אבל שלושת ההנחות האלה ביחד, אי אפשר לקבל אותן. הן סותרות זו את זו. נכון, אם אבן אחת היא לא ערימה, והוספה של אבן אחת לא משנה את הסטטוס, אז גם שתיים זה לא ערימה. אבל אם שתיים זה לא ערימה, הוספת אבן לשלוש, גם זה לא ערימה, גם ארבע לא, גם חמש לא, גם שש לא, אז גם אלף לא, אז איך אלף כן? שלוש ההנחות האלה, כל אחת לחוד, נשמעת לנו סבירה, אבל שלושתן ביחד, מכילות סתירה פנימית. כן, יש משפחה שלמה של פרדוקסים כאלה, פרדוקס הקרח, מי שיש לו שערה אחת בראש הוא קרח, מי שקרח ומוסיפים לו עוד שערה הוא עדיין קרח, זה לא משנה את הסטטוס שלו, אבל מי שיש לו 10,000 שערות על הראש, אז הוא לא קרח. ושוב פעם, זה שלוש הנחות שכל אחת מהן נשמעת לנו סבירה, אבל שלושתן יחד מכילות סתירה. אי אפשר לאמץ לשלושתן יחד. והפתרון לכל הפרדוקסים האלה, ויש משפחה של אינסוף פרדוקסים כאלה, הפתרון לכל הפרדוקסים האלה, זה שהמושגים כמו קרח או כמו ערימה, הם לא מושגים בינאריים. אבל זה לא מושגים שאו שאתה כן ערימה, או שאתה לא ערימה. אלא יש רמות שונות של ערימתיות. ואת יש צבר אבנים שרמת הערימתיות שלו זה 0.01. ויש צבר אחר שרמת הערמתיות שלו זה 0.2, 0.4, 0.7, 0.93, עד 1, שזה לגמרי הרמה, אוקיי? אז אם אני מדבר בשפה הזאת, בשפה של רמות שונות של הרמתיות, אז אתם רואים שנשברת הדיכוטומיה הזאת שאומרת, או שאתה כן הרמה, או שאתה לא הרמה. לא, כי יש, אני קצת הרמה, אני די הרמה, אני מאוד הרמה, או כל מיני דברים כאלה, אני מסרב להיכנס לשפה הזאת של כן או לא. והרבה פעמים, בעיות או סתירות שמציבים בפנינו, או דיכוטומיות להכרעה שמוצבות בפנינו, הן לוקות בזה שהן מניחות חשיבה בינארית. כן? כל טיעוני הדילמה בעולם הפילוסופי מכנים את הטיעון דילמה. כן? אין טעם לעשות אימונים בספורט. למה? שאם הבן אדם יש לו כישרון, אז לא צריך אימונים, יש לו כישרון. אם אין לו כישרון, לא יעזרו כל האימונים, אין לו כישרון. אימונים, אני מתכוון לספורט הישגי. אז מה לא נכון בטיעון הזה? הדיכוטומיות שלו. ואת יש הרבה מאוד אנשים שיש להם כישרון, אבל עדיין אימון יכול לשפר את ההישגים שלהם עוד יותר. יש אנשים שבאמת לא. נגיד, אני מניח שאם גם אם הייתי מתאמן הרבה על ריצת מרתון, הישגיי בעניין הזה לא היו מרשימים במיוחד, בוא נגיד, לפחות אחרי ה-200 מטר הראשונים. אז הטענה היא שזה שיש לי כישרון, זה לא אומר שאני כבר נמצא בטופ, שאימונים לא יכולים לשפר את המצב. או בקיצור, יש כישרון או אין כישרון, זה לא דיכוטומי. יש רמות שונות של כישרון. או אין טעם לעשות בחינה, כי העצלנים לא לומדים עם בחינה, והחרוצים לומדים גם בלעדיה. אז מה טעם לעשות בחינה? ושוב פעם אותו עניין. יש רמות שונות של חריצות. ברמות ביניים של חריצות, בהחלט יש טעם לעשות בחינה, כי זה ידרבן את האנשים עם הרמה הזאת של החריצות ללמוד יותר. אנשים שעם חריצות אופטימלית, באמת ילמדו גם בלי הבחינה, והעצלנים גמורים לא ילמדו גם עם הבחינה. אבל העולם לא מורכב רק מחרוצים גמורים ועצלנים גמורים, אלא מכל המנעד של רמות החריצות שביניהם. ולכן כל הטיעונים מן הסוג הזה, הם טיעוני דילמה, מניחים איזושהי דיכוטומיה ברקע, שאו זה או זה. והשיקול הזה מראה לנו שהרבה פעמים המושגים הם לא מושגים בינאריים. המושגים בשפת היומיום הם מושגים עמומים. עמומים, הכוונה, הם לא אפס או אחד, לא שחור לבן, אלא יש גם גוונים רבים של אפור, 50 גוונים של אפור. ולכן הדיכוטומיה, מעיקר הלאיתה, הדיכוטומיה שמסיבים אותה בפנינו, פשוט לא נכונה. אני מדבר עוד על פאזי לוג'יק וסטטיסטיקה וכו', אני עוד אחזור לדוגמה הזאת, אבל אני מביא אותה כאן כדי לראות שעכשיו, אם ישאלו אותי, אוקיי, עכשיו אני צריך להחליט, האיש הזה חרוץ או לא חרוץ? יש לי שאלה בסטטיסטיקה, בואו נבדוק מה הוא עשה, נראה את ההישגים שלו, ונחליט האם הוא חרוץ או לא חרוץ. וזה שאלות שאני נשאל כל הזמן, ואני מנסה להסביר לאנשים, תראו, השאלה לא מוגדרת. מה זה נקרא חרוץ? יש רמות שונות של חריצות. השאלה לא מוגדרת, מה זה נקרא חרוץ או לא חרוץ? וכך לגבי כמעט כל מושג יומיומי, בשפת היומיום שלנו, להבדיל ממושגים מתמטיים. המושגים הם לא בינאריים, ולכן אתה לא יכול לשאול האם מלחמה עדיפה, לא יודע מה, האם הסכם כזה הוא טוב או לא טוב. מה זה טוב או לא טוב? יש שיקולים כאלה לטובתו, ויש שיקולים כאלה נגדו. אתה צריך בסוף לשקלל באיזושהי צורה ולגבש עמדה. אבל טוב ולא טוב זו שאלה מאוד, זו צורה מאוד גרועה לשאול את השאלה. כשאתה שואל את השאלה באופן דיכוטומי, אתה מבשל או יוצר לעצמך תשובה שטחית, תשובה לא נכונה, תשובה שמפספסת ניואנסים. זאת אומרת, כשאתה מציב בפניך את האפשרויות להכרעה, אתה צריך להיות מודע לכל מגוון האפשרויות, ולא להציב רק שתיים כשיש יותר משתיים. זה לגבי חוק השלישי הנמנע. מציבים בפניך שתי אפשרויות, או שכן חרוץ או שלא חרוץ, אין אפשרות שלישית. אז לא נכון, יש הרבה אפשרויות שלישיות. רמות חריצות שונות בין החרוץ לגמרי לבין הלא חרוץ בכלל. יש רמות שונות. מתודה נוספת זה מתודה של, כן, מי אמר שיש לי אחות? זאת אומרת, כן, שמישהו שואל אותי אם אחותי זונה או לא זונה. אז אני יכול להגיד לו, אין לי אחות. אני לא חייב להיכנס לדיכוטומיה של האם היא כן או לא. או מישהו שואל אותי, האם המלך הנוכחי של צרפת הוא קירח או לא קירח? תחפשו בקבוצת הקרחים, לא תמצאו אותו. תחפשו בקבוצת האלה בעלי השיער, גם לא תמצאו אותו. חוץ מזה שסעירים זה ברמות, כן, יש רמות שונות של סעירות, אבל אפילו נגיד שהגדרתי רמה בינארית. למה לא תמצאו אותו? כי אין מלך לצרפת. אז הרבה פעמים הדיכוטומיה שמציבים בפניי מניחה איזושהי הנחה שאני יכול לתקוף אותה. ברגע שאני תוקף את ההנחה שמשותפת לשתי האפשרויות, אז פתאום נולדות לי עוד אפשרויות, והדיכוטומיות נשברות. כן, כששואלים אותי, האם אתה ציוני דתי או חרדי? אומר, אני לא זה ולא זה. איך יכול להיות? או שאתה כן ציוני או שאתה לא ציוני. אם אתה לא ציוני, אתה חרדי. אם אתה כן ציוני, אתה ציוני דתי. מה, אני מדבר בהנחה שאני דתי. מה עוד יכול להיות? התשובה היא שיש פה ברקע עוד אפשרות, עוד ניואנס שלא מניחים אותו על השולחן. למשל, מה שבורג קרא המקף. כן, אני ציוני דתי עם מקף. אז בורג אמר, העיקר בציונות דתית זה לא הציונות ולא הדתיות, אלא המקף שביניהם. ואני חושב שזה מאוד נכון. והציונות דתית זו תפיסה שאומרת שהציונות שלי היא דתית. זה לא שאני ציוני ודתי. אני ציוני דתי. זאת אומרת, הציונות שלי היא דתית, והדתיות שלי היא ציונית. הם תופסים את זה כמארג אחד. לעומת זאת, אני יכול להגיד, אני ציוני ואני דתי, אבל אין מקף ביניהם. הציונות שלי היא לא דתית, אני ציוני כמו בן גוריון, כמו הבדיחה על הרב מפונוביץ', כן? אז שהוא לא אמר הלל ולא אמר תחנון ביום העצמאות, אז התלמידים שלו שאלו אותו, תגיד, אתה ציוני דתי, אז תגיד הלל. אתה חרדי, אז תגיד תחנון. איך זה יכול להיות שאתה לא אומר הלל ולא אומר תחנון? התשובה היא, אז הוא אמר, אני ציוני כמו בן גוריון. גם בן גוריון לא אמר הלל ולא אמר תחנון ביום העצמאות. כי הוא לא התפלל, כמובן. את, אבל מעבר לבדיחה, יש פה אמירה מאוד רצינית בעיניי. שהוא הציונות של הרב מפונוביץ', שהוא היה ציוני. אבל הציונות שלו לא הייתה דתית. ולכן הוא לא חשב שצריך להגיד הלל במצב כזה. אני לא מסכים איתו בעניין, אבל זה מה שהוא חשב. זאת אומרת, הוא חושב שאם זה לא, אין איזה מימד דתי, אז לא אומרים על זה הלל. אבל הוא עדיין היה ציוני. הוא היה ציוני חילוני, כמו שבן גוריון ציוני חילוני. זה מה שלייבוביץ', כן, אני פעם הגדרתי את עצמי ככה, ואז מישהו אמר לי שגנבתי את זה מלייבוביץ', כנראה ראיתי ולא זכרתי. אז אמרתי שאני ציוני, אני אדם דתי וציוני חילוני. הציונות שלי היא חילונית, אבל אני גם ציוני וגם דתי. אבל אין מקף בין הציונות לבין הדתיות שלי. אני אדם דתי ואני אדם ציוני, אבל הציונות שלי היא לא דתית והדתיות שלי היא לא ציונית. אין קשר ביניהם. אני ציוני כמו בן גוריון. כן, זה בדיוק אותו דבר. אז אתם רואים שפתאום נולדת פה אפשרות שלישית, למרות שלכאורה שני הצדדים בוויכוח מסכימים שיש רק שתי אפשרויות. ולכן הם כל הזמן מנסים לגרום לי להגיד, עלינו אתה עם לצרינו, אתה בצד הזה של המשוואה או בצד הזה של המשוואה. אני לא באף צד של המשוואה, כי אני לא מכיר במשוואה הזאת כדיכוטומיה. יש אפשרות שלישית, או אולי אפילו יותר מזה. האפשרות השלישית תמיד נוצרת כשאתה תוקף את ההנחה המשותפת לשני הצדדים. במקרה הזה של ציונות, מה ההנחה המשותפת? שחייב להיות איזשהו מימד דתי לציונות ולמדינה. אלה שחושבים שהמימד הדתי הוא חיובי, הם ציונים דתיים עם הקף. אלה שחושבים שהמימד הוא שלילי, אז הם חרדים אנטי-ציונים. אבל אני טוען שלא, יכולים להיות דברים שהם חולים. אין להם משמעות דתית, לא חיובית ולא שלילית. הם תחום של חולים. אתם רואים שבזה תקפתי הנחה שמשותפת לשני הצדדים בדיכוטומיה הזאת. ובדיוק בדרך הזאת אפשר לייצר אפשרויות שלישיות ורביעיות וכן הלאה. כאשר תוקפים הנחה סמויה שמשותפת לשני הצדדים, והיא בעצם זו שיוצרת את הדיכוטומיה. ותמיד יש הנחה כזאת. כשיש דיכוטומיה שמוצגת בפניכם, כן, ציפור זה לא ההפך משולחן. למה? כי אין שום דבר משותף לציפור ולשולחן. אבל ציפור במובן מסוים זה ההפך מבעל חיים, מבעל חיים על הקרקע. למה? כי שניהם בעלי חיים, זה על הקרקע וזה באוויר. אז אתה יכול להגיד שציפור, נגיד, זה ההפך במובן מסוים מבעל חיים. זאת אומרת, צריך להיות משהו משותף לשני דברים כדי שהם יהיו הפוכים אחד לשני. הם צריכים להיות שייכים לאותו framework, כן, לאותה מסגרת מושגית, מסגרת מחשבתית. וברגע שאתה תוקף את המסגרת המשותפת, אתה שובר את הדיכוטומיה. אתה בעצם מגלה שיש אפשרויות נוספות. כן, ציפור זה לא ההפך משולחן. למה? או שהיא באוויר או שהיא על הקרקע. לא, היא לא בעל חיים. בעל חיים באוויר זה ציפור, בעל חיים על הקרקע זה, כן, זה חיות על הקרקע. אבל
חי וזה דומה.
כן, בדיוק. הכיסא הוא לא בעל חיים, הוא לא במשחק. כמו המלך הנוכחי של צרפת, אין מלך כזה, אז אין מה להגיד, או שהוא סעיר או שהוא קרח. לא, אין מלך כזה בכלל. אז הרבה פעמים השבירה של הדיכוטומיה באה על ידי מתקפה על ההנחה שבונה את הדיכוטומיה. וההנחה הזאת בדרך כלל משותפת לשני הצדדים הניצים. הם רבים ביניהם על תפיסות הפוכות או סותרות, אבל הם מניחים ברקע משהו משותף שהוא זה שיוצר את הדיכוטומיה. כשתוקפים את זה, אז פתאום מתגלות אפשרויות נוספות. טוב.
אתה נוהג לומר שבתוך המסגרת של נניח להביא אנשים במניין, אתה מוציא את הרפורמים, אתה אומר הם לא יכולים מבחינתך להגיע ולהיות במניין, ואני אומר, אם אנחנו הולכים בדרך שלך, אז הוא לא חייב להיות בדיכוטומיה עם אמונה או עם דת, אלא הוא בא ואומר, לי יש חלקים מרפורמה, יש לי חלקים מדתיות, ואתה לא יכול אז בעצם להוציא אותו מהתמונה.
נכון,
הוא לוקח מכל דבר משהו.
נכון, לכן אני באמת לא אומר שרפורמים לא מצטרפים למניין. מה שאני אומר זה שתפיסה רפורמית ברמה המהותית לא מצטרפת למניין. אבל בן אדם, בן אדם זה יצור מורכב. אז בן אדם השאלה היא, אתה צריך לבדוק מה באמת הוא חושב, ולפי זה להחליט. אם הבן אדם הזה מאמין באלוקים, לדעתי הוא מצטרף למניין, גם אם הוא לא מחויב להלכה. הוא מצטרף למניין. כי הוא מאמין באלוקים, יש משמעות לתפילה שלו. אבל בן אדם שלא מאמין באלוקים, או לפחות לא באלוקים שיש לנו איזשהו מחויבות אליו, או יש משמעות לתפילה אליו, אז הוא עציץ. אין מה לצרף אותו למניין. אז לכן, אני הרבה פעמים כשאני מדבר על הדברים האלה, אני אומר, אני מתייחס שאני ממיין את הסוגים האלה, אני ממיין טיעונים, לא אנשים. אנשים יכולים להחזיק כל מיני טיעונים לכל מיני קטגוריות. לא נכון למיין אנשים בצורה דיכוטומית. אני לגמרי מקבל את ההערה הזאת. אני אפילו אמרתי אותה לא פעם, אני חושב שזה לגמרי נכון.
תודה.
אוקיי, עד כאן. אם יש עוד הערה או שאלה? טוב, אז שיהיה שבת שלום ובשורות טובות.
שבת שלום.
להתראות.